פי, רציתי חייק לכם דפים, כי יש שם איזו נקודה חביבה. טוב, נראה. אז דיברנו בפעם הקודמת, בעצם גמרתי את העניין של ה... לדבר על נסתר, נגלה וכל מיני עניינים כאלה, שזה בעצם לא היה אמור לפתוח את הנושא, אבל בגלל ל"ג בעומר, אז החלטתי לדבר על העניין הזה. אני חושב שם אני חוזר חזרה ומתחיל מההתחלה. כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, אז נגיע עוד בהמשך לעניין של מצוות תלמוד תורה, מה היא כוללת, מה היא לא כוללת, מה יש מעבר למצוות תלמוד תורה, כל מיני דיונים הלכתיים וסמי הלכתיים. אבל אני רוצה להתחיל, כמו שהרבה פעמים אני חושב שצריך להתחיל בהגדרות מושגיות. כי כשעושים את ההגדרה המושגית כמו שצריך, אז הרבה פעמים זה חוסך הרבה דם, יזע ודמעות בדיון ההלכתי. לפעמים זה מראה שיש כיוונים שבמקור כל לא מחזיקים מים ברמה המושגית לוגית, אז אין מה לטפל בהם. אז אני רוצה להתחיל, אנחנו מדברים על... על לימוד תורה, אנחנו צריכים, אנחנו בעצם מדברים על שני מושגים, על לימוד ותורה. אוקיי? אז אני רוצה קודם כל להגדיר את המושגים. אני אתחיל עם לימוד. את זה יותר קל קצת להגדיר. אבל גם, לא טריוויאלי, והיו לי איזה ויכוחים גם באתר ועוד. על פניו, נראה שאנחנו לומדים, יכולים ללמוד מכל דבר על האדמות. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על הסטנדר הזה ופתאום להבין ממנו משהו. יכול ללמוד על מבנה הסטנדר עצמו, שזה לימוד ישיר, אבל גם סתם הוא מעורר בך פתאום איזושהי תובנה שלא חשבת עליה. לדברים מן הסוג הזה, בהקשר שלנו לפחות לא הייתי קורא לימוד. כי כשאני מדבר על לימוד, אז אני מדבר על, 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 על פעולה שבה אני לוקח, אצלנו מדובר על טקסטים, אז בואו נדבר על טקסטים. אני לוקח טקסט ואני באופן יזום ומכוון מנסה להבין מה הוא אומר. בסדר? זה נשמע קצת טריוויאלי, אבל אני מקווה שעוד מעט תראו שזה לא כל כך טריוויאלי ומלא אנשים לא הסכימו אותי להפתעתי. אני בעצם באופן יזום מנסה להבין מה הטקסט אומר. לכן הייתי אומר שהלימוד מורכב בעצם מכמה מרכיבים. פה כתבתי לעצמי. דבר ראשון, אני רוצה שהשאיבה של המידע מתוך הטקסט תהיה מודעת. הטקסט שפועל עליי, לא שאני מנסה להבין מה הוא אומר ואז לקלוט את זה, אלא הוא פועל עליי. לזה אני לא קורא לימוד. כי דברים שפועלים עליי, כמו שאמרתי קודם, כל דבר יכול לפעול עליי. זאת אומרת, זה לא בשליטה. אתה מסתכל על ציפור, זה פועל עליך. אתה מסתכל על זה באוויר.
חוויות פועלות עליך.
כן, בדיוק. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה לימוד, זה כמובן סמנטיקה. אפשר גם לקרוא לדבר הזה לימוד, אבל אני לא חושב שלענייננו, נכון להתייחס לדבר כזה כלימוד. כשאנחנו מדברים על, המטרה שלנו זה להגיע ללימוד תורה.
לימוד זה לא משהו שגורם לך לדעת יותר מה שדעת הקודם?
עוד מעט.
דבר מה נוסף?
עוד מעט, זה עוד שלב, עוד מעט, נגיע גם לזה. בעצם הנקודה היא שאני חושב שלימוד אמור להיות משהו מודע. לא יכול להיות שאני הולך ברחוב ואני יוצא ידי חובת תלמוד תורה כי הסתכלתי על עמוד טלפון. והוא עשה לי משהו. לא שאני התכוונתי, לא שאם הייתי חושב, מתוך עמוד הטלפון הזה פתאום נפל לי הסימון על איזושהי סוגיה. זה לא גמור, אין בעיה. אבל אני אומר סתם...
זה מה שבדיוק הרבתי על קודם, לא? כלומר שאתה הולך חורך שאתה מסתכל לסטנדר ואז
עולה לך
מזה איזשהו רעיון.
לא, עולה לי איזשהו רעיון, זאת אומרת, אני לא... זה מאיר לי סוגיה כלשהי. אז לא למדתי מעמוד הטלפון, למדתי את הסוגיה, רק עמוד הטלפון עזר לי. אז זה נקרא ללמוד, אין לי בעיה. למדתי מהסוגיה, זה שדברים עוזרים לי ללמוד זה בסדר. יש גם מורים שעוזרים לי ללמוד, זה גם נקרא לימוד, זה בסדר גמור. אז זה לא אכפת לי, אבל אם אני עובר על יד עמוד הטלפון והוא איכשהו מעורר בי דברים, איכשהו מעוררים בי כל מיני דברים, לא שהוא מפיל לי אסימון ואז אני מבין מה הסוגיה היא אומרת, אלא משפיע מי... עליי באיזושהי צורה. מה?
דברים מעריצים?
לא, אפילו תובנות. אבל הוא מעורר בי דברים שהם פשוט מתעוררים איכשהו, מעצמם. לא, זה לא שאוב מעמוד הטלפון ולא משום טקסט אחר, זה פשוט קופץ לי. אוקיי? אז הדבר הזה אני לא הייתי...
מה?
קורה כל הזמן, מה זאת אומרת? אני חושב שרוב הלימוד שלנו הוא כזה.
שמה שזה...
ברור, אתה מסתובב, אתה כל הזמן אוסף רשמים, הרשמים האלה פועלים עליך, אתה לא מודע לזה, אבל הם פועלים עליך, הם מגבשים אצלך המון דברים. אנחנו רוב היום לא עוסקים בלמידה מודעת, אבל אנחנו כל הזמן צוברים תובנות, השפעות, מעוצבים על ידי כל מיני דברים. זה קורה כל הזמן.
מה, משהו שאוסיף לי ידע כתוצאה מדברים?
אולי ידע, אולי איזושהי הבנה במשהו, כן? או להכיר את עצמך יותר, כל מיני דברים. מכל מיני סוגים, כן? זה לא... לא משהו מסוים אני אדבר עכשיו. אז לכן אני אומר שנדמה לי שתנאי ראשון שהדבר הזה ימודע. דבר שני זה שהתובנות שאותן צברתי, זה כבר יותר עדין, אבל באופן עקרוני יהיו חדשות לי. עכשיו, זה לא אומר שחזרה היא לא לימוד. בגלל שאני עושה חזרה על משהו, אז אני לא צובר תובנות חדשות. נכון, אני מחזק את התובנות החדשות שצברתי קודם. אז אפשר לקרוא לחזרה גם לימוד. אני לא, הדבריי לא מכוונים כלפי חזרה, אני אסביר בהמשך כלפי מה הם כן מכוונים. אוקיי? נכון שחזרה זה לא לימוד במובן המלא. זה בהחלט לימוד בעצימות נמוכה. אולי הוא נחוץ מאוד, אבל זה לא ההארדקור של המושג לימוד. כן? זה ברור שלא. אבל כיוון שזה בא לקבע את אותן תובנות חדשות שכן למדתי בשלב הראשון, אז אפשר לקרוא לזה המשך של אותו לימוד שם, זה פשוט בא להטמיע את זה בתוכי יותר, שאני לא אשכח. לכן זה נספח לתהליך הלימוד, אוקיי? ודבר שלישי, זה שהתובנות האלה שאותן אני צובר, מצויות בטקסט. כי למשל כשאני קורא שיר, אז לזה אני לא קורא לימוד. בגלל שאני קורא שיר, ועולות בי כל מיני תובנות, זה נותן לי השראה, כל מיני דברים. זה לא נכון, אני חושב, לומר, בדרך כלל, לא נכון לומר שאני למדתי משהו מהשיר. השיר לימד אותי, אבל לא אני למדתי משהו. אני, כשאני מדבר בהקשר של לימוד תורה לפחות, אני מדבר על משהו שאני שואב אינפורמציה מתוך הטקסט, אבל אינפורמציה שנמצאת בו. לא שהטקסט, כמו שאמרתי קודם, פועל עליי ונוצרים אצלי כל מיני דברים. זה קצת קשור למאפיין הראשון אולי, אבל...
זה לימוד אבל לא מהתורה או שזה לימוד?
לא, זה לא לימוד. לענייני... פעולת הלימוד, אני מגדיר עכשיו את פעולת הלימוד בלי קשר. המטרה שלי זה להגיע כמובן ללימוד תורה. לכן ברור שאתה יכול להגדיר את לימוד גם אחרת ממה שאני מגדיר עכשיו. אבל אם מסתכלים על המטרה, בסופו של דבר אני רוצה להבין מה זה לימוד תורה. אני רק מגדיר את המושג לימוד כדי... בהקשר הזה אני חושב שזה כן מוצדק, מה שאני אומר.
מה הקשר לטקסט הלימוד שלך?
מה זאת אומרת? כשאני קורא, לומד תורה, אני לוקח סוגיה, אני לומד אותה, אז אני לומד מה שכתוב בה. אבל אם אני מסתכל על הסוגיה וזה מעורר בי כל מיני תובנות, ואולי תובנות מעניינות וחדשות והכל, אז לא כתוב בטקסט. מישהו אחר שיסתכל על הטקסט, זה יעורר בו דברים אחרים לגמרי. לזה אני לא קורא לימוד, בהקשר שלנו.
למה זה? זה לימוד אבל לא מהטקסט הזה, לא?
נכון. זה לימוד לא מהטקסט, לכן אני אומר, אתה יכול לקרוא לזה לימוד, אם הייתי מנתק את השאלה הזאת משאלת לימוד תורה, והייתי שואל סתם מה זה לימוד, אתה צודק שאפשר היה להגדיר גם את זה כלימוד. זה כבר עניין של סמנטיקה. אבל לכן אני אומר, אני מציב את המטרה ברקע, זאת אומרת, אני כן רוצה להגיע בסוף להגדרה של לימוד תורה. אוקיי? אז לכן אני אומר, כשאני מדבר על לימוד תורה, ברור שאני מתכוון ללמוד מהתורה. אוקיי? זה נקרא לימוד תורה. לכן, כרגע כשאני, פשוט אני עוד מעט אגדיר מה זה תורה, אז אני מפריד את ההגדרה של לימוד מהגדרה של תורה, אבל לימוד זה כמובן עם זיקה ל... לימוד של משהו, לא לימוד, הכוונה להתעשר באיזושהי צורה, אוקיי? אז למעשה, אם אני מסכם את זה במשפט אחד, אני אומר, זאת שאיבה מודעת של תובנות חדשות שנמצאות בטקסט, אוקיי? אף אחד מהנקודות האלה לא הייתה מוסכמת באתר, לדעתי אולי אפילו אצל רוב המגיבים. אף אחת מהשלוש, לא שכל השלוש לא הסכם, אף אחת לא. למרות שזה נשמע, לי זה נשמע מאוד הגיוני. בהקשר של לימוד תורה לפחות. עוד פעם, אני אמרתי, הלימוד אפשר להתווכח, אפשר להגדיר את זה כך או כך. הנקודה שזה צריך להיות מודע, הנקודה שהתובנה צריכה להיות חדשה עבורי, והנקודה שהיא צריכה להיות מצויה בטקסט. לא שהטקסט עורר בי השראה, זה לא נקרא ללמוד מהטקסט. אולי אתה יכול לקרוא לזה לימוד בהקשר אחר, אבל זה לא נקרא ללמוד את הטקסט. זאת אומרת, זה לא... המון דברים יכולים לעורר בי השראה, אבל זה לא...
אפשר להוסיף אולי עוד איזה קריטריון שזה צריך להיות גם אקטיבי, שאתה צריך להשוות לבחון, להיות ביקורתי, לנסות לאתגר את ה...
זה כבר סוג של לימוד.
להתחבר למהות של הדבר.
זה כבר סוג של לימוד, אני לא חושב שזו דרישה הכרחית. כל אחד איך שהוא לומד, אבל כל עוד זה מבחינתו אמצעי שהוא שואב דרכו מידע מהטקסט, אז בסדר, אתה יכול להגיד שאם אתה לא עושה את זה, אז לא שאבת מידע מהטקסט, תמצאת. ואז זה לא עומד בקריטריון הראשון שלי, לא שאבת מידע מהטקסט. אז לכן אני אומר, זה כבר שאלות טכניות, זאת אומרת, השאלה, מה, איך באמת ניתן לשאוב מידע? אז אלה שלושת הדברים. עכשיו...
אם אני לומד איזשהו טקסט בשביל לדעת אותו בעל פה.
אוקיי. לא חושב, לא בהקשר הזה.
למה לא?
זה כדי שזה משנה את הצורה?
מה?
כדי משנה את הצורה של הלימוד?
לא, מה שאתה לומד, אתה... תראה, אתה יכול להגיד באופן... כן, אני לומד, כי עכשיו אני יודע פסוק... לא, אני חוזר בקצת.
כן, אבל זה נכנס לי, עכשיו אני יודע את זה בעל פה.
לא, אני חוזר בקצת.
זה למה רציתי להוסיף את הקטריה.
זה, אני כן לומד, אבל אני לומד את הפסוק, לא את תוכן הפסוק. זה דבר חדש, שקודם לא ידעתי את הפסוק, עכשיו אני יודע אותו. אז למדתי פשוט את נוסח הפסוק, עכשיו אני יודע, את הטקסט הזה אני יודע אותו. כן, אז לכן זה כן לימוד בהגדרה הזאת. אפשר לומר שזה לימוד.
מה יש במודע שדווקא?
מה?
למה זה צריך להיות מודע?
כי אני אומר, בהקשר של לימוד תורה, לא עושים את זה במתעסק. זאת אומרת, לימוד תורה זה אתה יושב, אתה לומד טקסט, ואתה מנסה להבין מה הוא אומר.
דרך אחרת לעשות את זה, אבל כאילו, למה זה
הפך? לא, אני אומר, יש דרך אחרת לעשות את זה, להפך, לכן אני טורח להגדיר. יש דרך אחרת לעשות את זה. זאת אומרת, אדם, נגיד שאני הולך, לא הולך לישון, אלא הולך למאפנט. המאפנט עכשיו מאפנט אותי ומזריק לי למוח את כל האוסף של מידע, את כל הלכות תערובות. בסדר? למדתי תורה? אני חושב שלא. מוסף לי מידע. אבל לא עשיתי את זה באופן יזום, אני לא למדתי, אלא נלמדתי באיזושהי צורה, כן? זה לא, זה לא פעולה שאני לומד.
זה פעולה שאני צריך לעשות.
כן, בדיוק, כן. עכשיו אני אומר, עוד פעם, אם אנחנו היינו מדברים על המושג לימוד באופן כללי, אפשר להתווכח על כל אחת מהנקודות האלה. ואכן עשו זאת, כמו שאמרתי. אבל אני חושב שכשאנחנו חותרים להבין מה זה לימוד תורה, אני חושב שזה כן שלושה קריטריונים נכונים. זאת אומרת, פה נדמה לי שיותר קשה להתווכח על הקריטריונים האלה. אני אתן אולי דוגמה, לא, לפני שאני מביא את הדוגמה. תראו, יש פסיכולוגים הרי מראים לבן אדם מה שנקרא כתם רורשך. מראים לך איזשהו כתם, אומרים לך, אוקיי, מה זה מעורר בך? בסדר? עכשיו, יכול זה מעורר באדם כל מיני תובנות מעניינות, ואולי אפילו אין חדשות עבורו, למרות שבדרך כלל אני לא חושב שזה נכון, אולי זה יוצא מהלא מודע למודע, אבל לא חושב שזה... מכניס לו משהו באמת חדש בדרך כלל, אבל לא משנה, נגיד שכן. אני לא קורא לזה לימוד. למה? כי זה לא עומד בקריטריון שזה אמור להימצא בטקסט שאותו אני לומד. הקדם ברור שאין בו באמת את התכנים שמתעוררים אצלי למראהו. זאת אומרת, זה לא ששאבתי מתוך הקטם...
זה רק טריגר.
בדיוק. זה טריגר שבסופו של דבר פועל עליי. לכן, לזה אני לא קורא לימוד. אני כבר אקפוץ עד הסוף כדי להסביר לאן אני חותר. אני חושב שחלק מהטקסטים התורניים הם כתמי רורשך. ולכן כשעוסקים בהם זה לא נקרא לימוד. לא נקרא לימוד תורה, בהקשר של ה... זה לא פעולה לימודית.
זה לימוד של התוכן, רק של הנוסח.
כן, אבל הנוסח, אם זה בתורה שבכתב, יש ערך לנוסח. תורה שבעל פה אין ערך לנוסח, לדעתי. אני אביא דוגמה, זה מה שרציתי להדפיס לכם, אז אני אקרא לכם, אני מקווה שזה יעשה את העבודה. תראו, יש זה ממש כתם רורשך יפהפה. יש באתר של נדב, שנייה בחבר שלי, יש איזה מחולל טקסטים, רנדומי. יש שם דברים כאלה. הוא עשה את זה עם רל סגל, מישהו מכלכלה, זה דוקטורנט מכלכלה, אתה גמר כבר דוקטורט בינתיים, ועוד מישהו, אולי משה קופל, לא זוכר פעמי היה השלישי, והם בנו איזשהו מחולל טקסטים, שהוא מייצר טקסטים של הרב קוק, של רב נחמן, ולא זוכר מה, יש עוד שלישי, אני חושב, לא זוכר מי זה השלישי.
בנפרד או כל אחד או ביחד?
בנפרד, אתה צריך להגיד לו מה אתה רוצה. אתה רוצה הרב קוק, אין בעיה, תלחץ אנטר. הוא מוציא לך ארבעה טקסטים. הוא מוציא לך ארבעה טקסטים שאמורים לדמות טקסט של הרב קוק. אחד מביניהם הוא מקורי. ושאר השלושה זה פיברוק של המכונה. זאת אומרת, המחשב עושה את זה. והמטרה שלך זה לגלות איזה מהארבעה הוא טקסט אותנטי. עכשיו תראו, אפילו אנשים שמתמצאים ברב קוק, יהיה להם מאוד קשה לזהות את זה. אני לא מומחה לרב קוק, כך שאני לא כל כך מדד. אבל תשמעו, אני דיברתי עם אנשים, הראיתי להם דוגמה, הנה פה הוצאתי דוגמה לארבעה טקסטים, נקרא לכם, תראו.
אני זוכר
דווקא שהסתכל
ומודד
את
זה,
זה השתפר?
כי אני זוכר שלפני כמה שנים ראיתי את זה, ואז כאילו גם
אדם
שנר
בעצמו
אמר שהוא בדרך
כלל
הוא
בעליו חיים. לא, אני חושב שזה
כל...
לא פשוט להבחין, אני לא יודע, השתפר או לא השתפר, אין לי מושג. לא פשוט להבחין. שמע, אני העליתי את זה באתר, והתחיל ויכוח. בסדר? אני עוד מעט אגיד לכם איזה קטע הוא הנכון, לא משנה, אבל יש קטע אחד שהוא נכון. עוד פעם, זה מה שהתוכנה אמרה, לא בדקתי. אז זה הקטע הנכון. התחיל ויכוח באתר. אחד אמר שהוא בדק בכלל הרביעי לא נכון, הראשון הוא נכון. מעניין, הפתיע אותי. טוב, השני, אחרי זה הוא הלך ובדק עוד פעם, לא, בעצם התבלבלתי, לא, זה דומה קצת לאיזה קטע נכון, אבל זה לא. אחרי זה מישהו אחר בדק, אומר, מה, יש שלושה קטעים נכונים. לא אחד בכלל. אגב, זה השלושה שהם לא היו, שהם בדיוק השלושה לא נכונים, נדמה שהוא אמר. עכשיו, אני אומר, בלי קשר לשאלה, כשאתה בודק, כדי לחפש מי הוא הקטע האותנטי, לא אכפת לי כרגע מי צדק ואם יש פה, נגיד שאין פה אף קטע אותנטי. העובדה שאנשים היו מסוגלים לחשוב על כל אחד מארבעת הקטעים האלה שהוא יכול להיות אותנטי, אומרת שכשהם יפגשו קטע של הרב קוק הם לא למדו כלום.
למה? אבל מי אמר של הקטע שהמחשב יצא
ראי משמעות? מה?
בצורת רגע אני אתן דוגמה פשוטה יותר. נניח שאני עושה מחולל טקסטים של פקודות לקבוצת לוחמים. אז יהיה אחד, טקסט אחד יהיה רשום שם, תפנו שמאלה, תלכו ימין.
רנדומי.
רנדומי, כן. אבל יהיה רשום, תפנו שמאלה, תלכו ישר 100 מטר, תעצרו ותעצרו. טקסט שני יהיה רשום שם, תלכו ישר 500 מטר, תפנו ימינה ותראו קדימה. אפשר לעשות חיבורים כאלה.
לא, ברור שאפשר לעשות
חיבורים. לכולם יהיה, זה לא שבאמת יהיה משמעות, לכולם יהיה משמעות. פשוט רק אחד מהם נאמר בפועל.
בשביל זה הקדמתי את ההגדרות קודם. הטענה שלי, ברור, לטקסט עצמו יכולה להיות משמעות. אגב, זה גם תלוי איזה מחולל, אני אדבר עוד מעט גם על השאלה הזאת.
מדובר אבל... על מחולל מתוחכם, זהו, זה לא רק הגרלה של מילים.
בדיוק, לא, לא רק הגרלה של מילים, מדובר גם, לא, יש הרבה רמות, זה לא רק, כי, טוב, עוד רגע אני אגיע לנקודה הזאת של איזה מחולל זה, אבל הנקודה היא כזאת, תראו, יש פה, בסופו של דבר, אני רוצה להבין מה שהרב קוק רוצה למסור לי. זה נקרא ללמוד תורה, נכון? ללמוד תורה פירושו, שדרך הטקסט הרב קוק מנסה ללמד אותי משהו, אוקיי? עכשיו, אם את ארבעת הטקסטים האלה אני יכול להוציא מהם תובנות, אוקיי? למרות שהם בעצם אין בהם כלום, זאת אומרת, זה פשוט משהו שהוא לא קשור, זה איזשהו חיבור, וכרגע אני מדבר על חיבור שטחי של מילים, הסגנון הוא סגנון של הרב קוק, לא התוכן, זה מחולל, אני כבר מקדים את מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, המחולל הזה הוא מחולל סגנוני, בסדר? יש מחוללים שמצליחים לחכות את צורת החשיבה של הרב קוק. זה משהו אחר. זה משהו אחר. כי אז באמת יכול להיות שהמחולל יצר טקסט שבאמת הרב קוק, התכנים, שהרב קוק בעצמו בעצם היה יכול גם ללמד אותי אותם. אז אולי הוא לא כתב את הקטע הזה, אבל אם הוא היה כותב עוד קצת, אז אולי הוא היה כותב גם את הקטע הזה.
לא, אז הוא יצר התכנים שיש לו משמעות, ולמדת אותם.
כן. אבל אני אומר, אבל
זה משנה.
אבל במקום שבו הטקסט מדבר רק בשפה, במישור הסגנוני, לא, 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 בלי להיכנס לשאלה מה המשפט אומר, זה בעצם אומר שכשאני לומד קטע של הרב קוק, אני לא לומד אותו.
למה? אבל אני אומר, אולי אתה מחבר בצורה, אתה מחבר, מה לא במשור הסגנוני? אתה מחבר כמה מילים בעלי משמעות בצורה תחבירית תקינה. יהיה לזה, בהרבה מקרים, יהיה לזה איזושהי משמעות.
ואחד יגיד...
הרב קוק היה מסכים משמעות, יכול להיות שכן.
ואחד יגיד שזה נונסנס, והשני יגיד שזה אומר לו עומקים נשגבים. מה זה אומר? שזה לא אומר כלום, זה קדם רורשך. זה עושה לך את מה שאתה חושב. אבל אם אתה לא יכול להבחין בין זה לבין קטע אמיתי של הרב קוק, אז זה אומר שגם הקטע האמיתי של הרב קוק הוא קדם רורשך. לא בגלל שהרב קוק לא שיקע בתוכו דברים, אני מאמין שהוא כן. אלא בגלל שהוא לא מצליח להעביר אליי את מה שהוא רצה לשקע. הוא בסך הכל מצליח לעורר אצלי דברים שהם פונקציה שלי, פונקציה של ה... צורות החשיבה שלי, בואו תראו, אני אקריא לכם את הקטעים האלה, חבל, זה צריך להיות מול העיניים יותר אפקטיבי, אבל אני אקריא לכם. קטע ראשון, וליוצא ולבא אין שלום. זה היוצא מישיבה לישיבה ומתלמוד לתלמוד. וקל וחומר לאין ארוך, להסתכלות חול וטומאה, מול הסתכלות קודש וטהרה. על זה נאמר, כל המוסיף גורע. מידתו של יוסף הצדיק, בן זקונים די יעקב אבינו, דשופרי, מעין שופרי די אדם הראשון. איש תם, הכולל הכל, האמת במלוא תפארתה, העובד הנאמן, והאח ברמאות עם הרמאי, לעמוד על עמדתו, עם לבן גרתי ומצוות שמרתי. יוסף, כשמו, איננו גורע בתוספתו, ושבעים לשון גמר על ידי הוספת האות משמו בשמו. עוד שבה נברא העולם הזה וכל אשר בו. אוקיי, אז זה קטע ראשון. בסדר?
הוא לא קטע בזה.
לא יודע.
אני אומר שלא קטע. אבל זה בעל משמעות. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא. שנייה, שנייה. זה אומר שאין לזה משמעות.
שנייה, שנייה. אין לזה לדעתי. עוד רגע. המדרגות התחתונות, קטע שני. המדרגות התחתונות, כמו האיגוד האחדותי של ישראל, יראת החטא מפני שכר ועונש, שכל אלה עומדים בהם במדרגה ירודה. הינם מאוגדים עם המחשבות האידיאליות של החירות המוחלטה. לא לבד מפני הצורה החינוכית שלהם, אלא מפני הבניין הכללי, שכל רעיון מתחבר בחברו בחיבור מציאותי של עילה ועלול. עד שאלמלא היו פנויים אותם המקומות של הרעיונות הנמוכים, לא היה הבניין שלם, והייתה הנשמה פגומה בחלקים מערכיה. אז ישוב הרוח ויבקר את כל רכושו, את כל מקורו, שמחתו וצהלת רוחו, וימצא שהחלקים הבריאים שבהם, הם הינם הנקודות שבמצב השיקוע הרוחני נשארות הן בכל מלוא צביונן. גם כשאין משיגים את הדברים עם הסיבות וההכרחים להם. כן היא גם ההשגה. וידע ברור שהאור הזה, המצומצם כל כך בתיבות ובאותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים ובסברות, פוגש הוא את האור העליון, המרומם מכל אלה, ומתרחץ בו ומשתעשעים שניהם יחד. זה הקטע השני.
זה נשמע אותנטי.
אוקיי. קטע השלישי. וכנסת ישראל עסוקה באדם, בדעתו, במהות רצונו, בדרך שאל מה שהיא הורגת, הכל צפוי והמלכות נתונה. ושאור כל חשק אהבת עולם היא תקום. ושהאומה היא ירידתה של נפש, והצד החי שהתבלט באומה הנפלאה יעשה אדם, ועושה הוא את רעיון בלא עולם ורוח. כי כל הצדיקים ילכו בטוחים בחסד עולם, גם אנחנו נלך ביסוד עולם, חלישות כוח וחורבן עולמו. אותה המציאות שיש ברוח נפשו של אדם, ובאור הפנימי המורגש, בין האמונה האלוהית ובין הסליחה והתשובה, באה מתוך האהבה. מתוך השם דרך או דלת דרך זרה, שמחשיך ידי הנשמות וגורם קודש לקודש. כל מה שהאמונה מתקרבת יותר לצורת רוח ישראל, מתאחדת בקרבה האמונה והקדושה והאצילות האלוהית. זה השלישי. הרביעי. וכה ילך הלוך ועלו, עד אשר יזכה לתקן את הכל. הנשמה מתקלט שחיים גדולים מתלהבים לה בכל נפש. היא גדולה מן הכל, מאמונה היא מכל תוכן של תורה ושל עבודה מעשית. הדבקות האלוהית שלא לפסוח על אהבת החיים, היא ירידה מהשלמות האופאית, רוח העולם, לקשר את כל המצב הירוד, את קודש הארץ כולו, לפעולת קודש. ומזה האדם המפריד את הדברים היסודיים של הרעיונות והעצה, זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל ערך הגודל והמקום וגם בכל רחבי ידי העולם יחד.
אני לא מכיר את הפקום בכלל. בין הארבעה, השני הוא אולי.
אוקיי.
אני גם מד השני.
לפני השאלה, אני חושב שיש כאן בעיניי בעיה בשיטת הניתוח. לפני השאלה...
לא, רגע. לפני הניתוח. בוא נגמור רגע את הניסוי.
מי האמיתי? מה עם הרב קוק כתב או...
הנראה השני.
השלישי היה נשמע אחרי, אולי הרבי, אבל השלישי באמת היה נראה קרוב להיות גיבוב, וכל השאר אני לא יודע.
הרביעי.
הרביעי
מה, הוא המקור.
כן. ככה אומרת התוכנה עוד פעם.
אני רוצה להגיד לדבר אחד. זה סוג של סגנון, זה סוג של סגנון שבאמת של הרב קוק, מה שאני קצת מכיר, שבאמת קשה מאוד.
כן, נכון.
אני מבטיח לך בוודאות, אני אומר בוודאות, אם היית נותן לו חולל הזה, שיכתוב, שיקרא מאמרים שלך, ושיכתוב, אני תוך שתי דקות אני יכול להגיד לך...
זה כל הרעיון.
בוודאות מוחלטת.
זה כל הרעיון, ברור. על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. אני טוען שאם יש טקסטים או מחברים שאפשר לעשות לטקסטים שלהם דבר כזה, ושלא יהיה מאוד לא פשוט לגלות
מי... אז זה אומר שכל אחד מבין משהו אחר.
בדיוק. זה בעצם אומר שהטקסטים האלה לא מלמדים אותנו. לא מלמדים אותנו את מה שהתכוון הכותב לפחות. הם מעוררים בנו כל מיני דברים, זה קטע מורשך. זה מעורר בכל אחד כל מיני דברים, וכל אחד לפי מה שהוא, אבל השאלה אם עבר אליך מידע, או רעיון, או רעיונות, מתוך הטקסט שאותו למדת, אני חושב שהתשובה היא לא.
ללמוד שירה זה ללמוד?
לא, אני חושב שלא. בדרך כלל.
שאלו את הגנון, מה הוא התכוון, או אתה יכול לשאול את הפרשן.
כן, נכון. זה ספרות, אבל כן, אותו רעיון. הנקודה היא, זאת אומרת, נגיד, להבדיל, אני אסביר קצת יותר לפני שנגיע לדיון. אני אסביר קצת יותר, תראו, המשפט הבודד, אני מקבל את ההערה של אריק. משפט בודד, אם אתה לוקח את החיבורי מילים של הרב קוק, את מה הוא מחבר, ואתה בונה מהם איזשהו משפט, אולי אפילו חצי משפט אתה לוקח מהרב קוק פה וחצי... אז למשפט יכול להיות איזשהו תוכן שהוא אפילו תוכן רב קוקי. אבל החיבור בין המשפטים, כשאתה עכשיו תגיד לי מה הקטע אומר, לא מה המשפט אומר, אין לי ספק שאין לזה שום קשר למה שהרב קוק התכוון להגיד. שום קשר. זאת אומרת, המשפט עצמו, יכול להיות שהמחשב איכשהו הצליח להעלות פה איזשהו רעיון רב קוקי כזה.
שאיכשהו מקשר גם בין המשפטים.
לא, לא, לא. הקישור בין המשפטים הוא כבר באמת משהו שלדעתי זה רק אתה. זה... כי הוא לקח משפטים טיפוסיים שקשורים באיזשהו אופן, זה כבר ממש, זה כבר רק אתה. זאת אומרת, כשאני עכשיו אסביר לך מה הקשר בין המשפט הראשון למשפט השני, ואיך הוא ממשיך את הרעיון, וממה הוא בא להוציא, המחשב לא עשה את זה, הוא לא חשב על זה, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה לא... אני צריך, לא בדקתי איתם את הפרטים, אבל הנקודה היא שברור שהקישור בין המשפטים זה משהו אחר לגמרי מאשר הקישור של משפט אחד בעצמו, בתוכו. משפט אחד בתוך עצמו אני יכול להבין שאתה יכול לבנות אותו ואיכשהו יכיל בתוכו רעיון רב קוקי כזה או אחר. אבל כשאתה בונה את המבנה של הקטע ואתה אומר מה הקטע אומר, הוא פה מציב את זה ואז הוא אומר על זה ככה והוא מסייג את זה והוא מראה את ההשלכה של זה, הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, זה לא... הקישור בין המשפטים, זאת לא תוכנה שהיא, אם זאת הייתה תוכנת עומק, זאת אומרת לימוד שהיא לומדת לעומק את הרב קוק ומייצרת את זה, לא הייתי אומרת מה שאני אומר כאן. היא לא עושה את זה. לא, היא לא עושה את זה. היא לא עושה את זה. זה לא הנקודה. התוכנה שלומדת באמת את צורת החשיבה של הרב קוק, אגב, תוכנה מהסוג הזה שלומדת לעומק, הייתה יכולה לעשות גם מאמרים שלי. וגם את זה לא הייתה בזה. אם היא תוכנה טובה, אני לא יודע עוד פעם עד כמה יכולים היום לעשות את זה, אני לא בקיא במה רמת הטכנולוגיה שאליה הגיעו. אבל זה אפשרי, זאת אומרת, יגיעו לזה, באיזשהו שלב. ולכן אני אומר, אני לא מדבר על מחולל כזה, כי זה מחולל רעיונות, לא מחולל ניסוחים. אבל זה מחולל ניסוחים, לא רעיונות.
אז אתה מחולל... הם ניסו לעשות את זה עם מישהו
שבטא
בצורה אחרת?
לא, אתה לא תוכל, זה ברור שלא. אם תיקח סתם, עזוב את הרב קוק ועזוב אותי, תיקח טקסט של רבי עקיבא איגר, או של קהילות יעקב, לא תצליח בחיים לעשות את זה. כי בטקסט של רבי עקיבא איגר יש קושייה, ואחרי זה מגיע תירוץ, אחרי זה יש נפקמינה. זאת אומרת, הוא בונה שם משהו, זה לא יהיה, במחשב, המבנה הזה לא יהיה. זאת אומרת, יכול להיות שהמחשב יצליח איכשהו לעלות איזושהי קושייה שיש בה, שהיא מחזיקה מים. באמת הוא עלה, שזה קושייה באמת, שזה קשה. אבל אחרי זה לשים גם תירוץ, ואחרי זה השלכה, ואז לעשות מחלוקת ראשונים, ונפקמין, אין סיכוי. זאת אומרת, מחולל סגנוני לא יעשה את זה. אם יהיה מחולל שילמד את דרך החשיבה של הרב קוק, פשוט תבנה מחולל של רבי עקיבא איגר, ותבנה מחולל שהוא רבי עקיבא איגר כזה. זאת אומרת, סימולציה של רבי עקיבא איגר, והוא ילמד סוגיה, והוא יכתוב עליה מערכה. ברמה העקרונית אפשר לעשות דבר כזה. עקרונית, אני לא יודע, יכול להיות שיש איזשהו מימד יצירתי, זה תמיד הוויכוח, אם אפשר ממש להגיע לכל מה שהאדם עושה, אני לא יודע. אבל ברור שברמה הטכנית, נגיד של קושיות ותירוצים, אתה יכול לכתוב טקסט אינטליגנטי של רבי עקיבא איגר, על ידי מחולל רנדומי, כשתגיע לרמה טכנולוגיה טובה, ואם רשת לומדת מאוד חזקה, ותאכיל אותה בהמון קטעים של רבי עקיבא איגר.
זה לא מחולל רנדומי, זה לא רנדומי.
מה?
זה לא מחולל רנדומי.
לא, לא רנדומי, נכון, לכן אני אומר. זה, 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 זאת, זאת רשת לומדת. היא פשוט משכפלת את רבי עקיבא אייגר באופן עקרוני. אם תעשה את זה מספיק פעמים, מה שיש בתוך הרשת זה פשוט רבי עקיבא אייגר, בלי נשימה, זה הכל. זה בסך הכל רבי עקיבא אייגר, לכן אני אומר, אבל פה לא עשו את זה, זה לא הנקודה. לא הכילו את הרשת בכלל ברמה הרעיונית, הכילו אותה ברמה הסגנונית. זאת אומרת, פשוט איזה מילים מתחברות לאיזה מילים. לכן זה, עכשיו, אין, הקו אני חושב הוא לא חד, כי אם אתה מאכיל את הרשת מספיק סגנון, אז משהו מהתוכן גם נמצא שם. כמובן, הרשת לא יודעת את זה, אבל ההפחדה היא לא חדה. אבל ברור שברמה הזאת, קטע באורך כזה, שום סיכוי שהרשת תצליח להגיד לי קטע באורך כזה, שבאמת הרב קוק היה אומר אותו. כמעט שום סיכוי, זה היה פשוט בלתי אפשרי. ולעשות שלושה קטעים מתוך ארבעה קטעים שאפשר להתבלבל ביניהם, בין שלושה, אתם יודעים מה, אתם רואים מה השלישי, נראה לכם ממש פרש, בסדר, השלושה. עדיין, זה הישג משמעותי, או הישג משמעותי, או ביקורת משמעותית על הרב קוק, אם תרצו. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא ביקורת עליו, כי הוא כתב שירה, והוא כתב, וזה נבע ממנו ויצא ממנו, והוא בטח שיקע בזה דברים עמוקים ויפים, אני ברור לי שהוא לא התכוון להטל בכולם, אבל העובדה היא שהוא מהטל בכולם, גם הוא לא התכוון. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה לוקח טקסט שלו, אתה שומע על זה שיעור נשגב, שמסביר לך מה הקשר בין דברים, אתה מבין שזה... יש בזה המון יצירתיות בשיעור הזה, זה לא פענוח פשוט של הטקסט. אבל אם אתה מספיק יצירתי, מכל טקסט תוכל להוציא כמעט כל דבר. זאת אומרת, אני חושב שאם...
לא, לא, לא מכל טקסט.
מה?
טקסט בסגנון הזה.
כן, כן, אני מדבר טקסט בסגנון הזה, ברור. טקסט שירי כזה נקרא לזה ככה.
בסגנון ברור שרוצים
אותה יצירתי. אה? כן, אבל שם אתה צריך להיות ממש, זה כבר יהיה, זה ייראה מפולפל מדי, אני חושב.
אתה סוגיה, אני יודע מה, אתה...
זה יהיה מפולפל מדי, אף אחד לא יקנה את זה. אף אחד לא יקנה את זה, אתה מבין?
כמו הדוגמה שהרב לי פעם בשם מהרב, מה זה, מרבי לוי יצחק מברדיצ'ר, שהמחלוקת אם הדקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, הכוונה זה האם צריך, האם העיקר זה התלהבות או שהעיקר זה ה...
כן. הטענה שלי שחסידות זה בדיוק אותו דבר, גם חסידות זה לא נקרא ללמוד. זה לא לימוד, אני אומר, עזוב אם זה תורה או לא תורה, זה לא לימוד. זה לא עומד בקריטריון הראשון, עוד לפני השאלה אם זה תורה או לא. אתה לא לומד, זה מעורר בך השראה, אתה אומר לך כל מיני וורטים שיוצאים לך, לא קשורים לטקסט בשום צורה מחויבת. יש איזושהי אסוציאציה רחוקה, אסוציאציות רחוקות אני יכול לעשות מכל דבר את כל דבר. במקום שבו... מה האינדיקציה? האינדיקציה היא שאתה לא תשמע בדרך כלל בשיעורים מהסוג הזה שאלה, קושייה. רגע, לא יכול להיות מה שאתה אומר, הרי במשפט הזה כתוב כך וזה סותר את מה שאמרת היום. לא תשמע דבר כזה, כשאתה שומע וורד חסידי אין קושיות. אין משיבין על הדרוש.
זה ספר
התניה?
זה ספר התניה?
לא, ספר התניה הוא לא, אני מדבר על חסידות במובן הקלאסי. ספר התניה הוא לא ספר חסידי קלאסי, הוא פרוזה שבסך הכל כתובה בצורה שאפשר להבין אותה לגמרי. זה לא מדובר פה על... אני מנסים
להגיד
שדווקא,
יכול להיות שאתה לגמות הרעיון של הדקה עושה מצווה, הנחה עושה מצווה, אז הוא היה אומר את הריכוח הזה גם בלי קשר לטקסט. מה? גם אם בטקסט לא היה הרעיון של הדקה עושה מצווה, אז הוא היה אומר את הנידון הזה גם בלי קשר למה שכתוב בטקסט. יכול להיות שבזה גם, ואם הוא היה אומר את זה בלי קשר למה שכתוב בטקסט, זה לא היה לימוד.
לא.
צורה של עבודת השם.
זה היה לימוד שלו, לא של הטקסט. אין בעיה, אתה לומד אותו, הוא הטקסט. זה בסדר גמור. אם אתה לומד אותו והוא הטקסט, מותר ללמוד טקסט שלו. אבל אל תגיד לי שלמדתי את הטקסט הזה. לא למדתי את הטקסט הזה. התעללתי בטקסט הזה.
שדרכים לעבודת השם זה גם חלק מלימוד תורה.
אין לי בעיה, אבל זה לימוד תורה של לוי יצחק מברדיצ'ר. ולא של סוגיית הדלקה עושה מצווה.
רבי ניסים מברדיצ'ר למד את זה, לפני שאנחנו למדנו את מה שהוא אמר.
הוא לא למד את זה מהגמרא, אבל של הדלקה עושה מצווה. אז הוא לא למד גמרא. הוא הגה בעבודת השם. בסדר גמור. לכן הקדמתי את ההגדרה שהקדמתי. כשאתה לומד טקסט, אני קורא לימוד רק לדבר שמוציא מהטקסט תובנות שיש בו באופן מודע והן חדשות לי. מחדש לי משהו שהוא לא פשוט מצוי בי ולכן זה הלאה. החדשות לי הוא חשוב ולכן אמרתי לא בשביל להפוק מחזרות, אלא בגלל שזה בדיוק מה שקורה. הרי מה קורה בעצם במצבים כאלה? כשיש לך כתם רורשך, טקסט שהוא כתם רורשך, אז מה שבעצם קורה זה שהתובנות שמתעוררות בך זה התובנות שהיו בך. אולי רדומות, אולי לא מודעות, אבל בעצם זה תובנות שכבר היו בך. ולכן אחד המאפיינים זה שאתה לא תוציא מטקסט בדרך כלל. לא תוציא מטקסט כזה משהו חדש. זה יאיר בך נקודה שאולי לא הייתה מספיק, לא הייתה מספיק מודע לה. היא הייתה חבויה איפשהו בתוכך. ואז בעצם גם לא מתקיים התנאי הזה שאתה תוציא משהו חדש, אתה מוציא משהו קיים. אני פעם דיברתי על על היחס בין פלפול ודרוש. נכון, זוכרים, עשיתי הבחנה בין פלפול ודרוש. זה היה, היה פה איזה, פה באולם הזה, פה זה נפל לי הסימון פעם ראשונה, היה איזה סיום מסכת של פכו, של פינקלשטיין. לומדים כל שבת שיעור, אז אחת לכמה שנים גומרים מסכת. אז מזמין אותי ככה לסיום הרבה פעמים. הרבה פעמים, עשו שניים, שלושה סיומים עכשיו, אבל... והיה שם גם הרב לאו ועוד, לא זוכר עוד מישהו, גם דיבר שם. אז אני דיברתי ראשון, וזה היה יותר טוב, והסברתי שם את ההבדל לדעתי בין דרוש לפלפול. ואמרתי שדרוש זה עסק מטופש שמוציא מסקנה נכונה. אם אתה מוציא, נגיד, הדלקה עושה מצווה, זה דרוש, כן? הדלקה עושה מצווה נכנס, השאלה אם ההתלהבות זה העיקר, או לא יודע מה זה העיקר, ואתה דן, יש צדדים כאלה, וצדדים, והכל נורא הגיוני, הכל בסדר, רק זה לא קשור לטקסט. זאת אומרת, העסק שבו אתה מסיק את זה מהטקסט, הוא שטות. סוציאציה רחוקה, לא משנה, שתקראו לזה, זה לא הטקסט, לא קשור. התוצר, מה שיצא, make sense, אפשר לשמוע את זה, נכון, לא נכון, זה אפשר לדבר. הוא לא קשור לטקסט, העסק הוא עסק לא רלוונטי, אוקיי? פלפול זה הפוך. פלפול זה עסק שהוא בנוי היטב לוגית, והתוצאה היא שטות. ולכן אתה מבין שבעסק עצמו יש איזשהו בג, וקשה לגלות אותו, כי העסק בנוי טוב. פלפול אומנותי, זה פלפול שאתה לא תצליח לשים את האצבע מה הבעיה, אבל בסוף המסקנה היא שצריך לשים חמש כנפות בציצית. כן? או משהו כזה. זאת אומרת שמשהו ש... התוצאה ברור שהיא לא נכונה, למרות שהעסק נראה מאוד הגיוני. זה אגב הרבה פעמים פרדוקסים. פרדוקסים זה עסק שאתה לא יודע לשים את האצבע איפה הבעיה, אבל ברור שהמסקנה שלו היא שטות, היא לא נכונה. כן? הפרדוקסים של זנון. אז הוא מוכיח שאין תנועה. כולנו יודעים שיש תנועה. תנועה של ציפי לבני, כולנו יודעים. זה אמר, כתבתי פעם גם מאתר, לא? לתנועה, זה היה רעיון לדעתי, רעיון גדול. למה היא קוראת למפלגה שלה התנועה? יש את תנועת העבודה, יש את התנועה להחזרת הנסיגה מסיני. כל תנועה יש לו איזושהי מטרה, נכון? התנועה למען זה, אצלה זה התנועה.
לנוע על מנת לנוע.
כן, אין מטרה, היא פשוט בשביל להיות שם. זה התנועה, כאילו, זה לא התנועה ל. זה פשוט התנועה. איפה שתשים אותה, היא נע, היא שם. אז זה נהדר, אני אהבתי את העניין. טוב, בכל אופן, זה עבוד חסידי. בכל אופן, אז ההבדל בין דרוש לפלפול, בקיצור, לימוד אמיתי, לימוד רציני, זה לימוד שמשתמש בעסקים, אני לא אגיד תקפים, כי זה לא חייב להיות דווקא דדוקציה לוגית, אבל עסקים שמחזיקים מים, עסקים טובים, ומסיק מסקנות נכונות. בסדר? אם חסר העסק, אבל המסקנה נכונה, זה דרוש. אם חסר, המסקנה היא שטות, והעסק הוא טוב, זה פלפול. זה ההבדל. עכשיו, מה זה דרוש? נעמד מישהו בסעודת שבע ברכות ומדבר על הבית היהודי וכמה חשוב, לא יודע מה, להתחשב אחד בשני ולהיות צנועים וצדיקים ולגדל ילדים לתורה אווירת שמיים. בסדר, אז הוא תלה בזה כל מיני מדרשים ושרשר אותם אייל פילה בקופה דמחתה, לא קשור למדרש, לא קשור לכלום, אבל מי יתווכח איתו לתוצאה? התוצאה זה שצריך להיות צדיקים ולשמור מצוות ולגדל את הילדים לתורה אווירת שמיים. אז כולם עושים כפיים, שכוח, נסגר מצוות. למה? כי המסקנה נכונה, לכן אומרים אין משיבין על הדרוש. למה אין משיבין על הדרוש? כי התוצאה נכונה, מה אכפת לך מהעסק? העסק הוא שטות, בסדר. להשיב על הדרוש זה להקשות קושיות. מה אתה מקשה קושיות? אתה חושב שלא צריך לגדל ילדים לתורה אווירת שמיים? בטח שצריך. אז מה אכפת לך שהוא תלה את זה במדרש שהוא שאין איזה שום קשר למדרש? בסדר. זה דרוש. אז בעיניי דרוש זה באמת עלבון האינטליגנציה.
למה טוב שהיית
הראשון?
כי
אחרי
זה היו דרושים.
מה?
למה טוב שהיית הראשון? כי
אחרי
זה היו דרושים.
כן, אחרי זה היו דרושים, זה היה קצת מביך. והרב לאו קצת הרגיש בזה, זה היה לי לא נעים. הוא חשב שאמרתי את זה בכוונה לפני שהוא מדבר.
אתה לא יודעת לא הולך להגיד.
לא, גם לא, גם לא ידעתי בכלל שהוא ילך לדבר אחרי זה. אני פשוט אמרתי את זה כי זה היה... למדנו את הסוף של המסכת, את סיום המסכת, אז ניסיתי להסביר שזה... שאלה אם זה דרוש, פלפול, או מה... טוב, בכל אופן הזה, אז זה דרוש. פלפול, זה דבר בעל ערך, הוא אתגר. פלפול זה אתגר. מציגים לפניך טיעון, המסקנה היא ברור שהיא לא נכונה. עכשיו תשים את האצבע מה בטיעון לא נכון. זה אתגר. אגב, הרבה פעמים פלפול באמת נולד כדי לחדד את התלמידים. כמו שרבי עקיבא אומר, למה שרה חייתה 127 שנה, כנגד אסתר שזכתה למלוך על 127 מדינה, מה? כי התלמידים שלו נמנמו. זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שאתה... מה?
זה פלפול.
אני חושב שזה פלפול. הוא עשה מזה סוג של גזרה שווה, שבסוף זה כמובן שטות, רק בשביל להעיר לתלמידים, אבל גזרה שווה זה עסק הלכתי קיים. לא משנה, אפשר להתווכח. אני רק אומר, הרבה פעמים יש לזה איזשהו ערך לחנך את התלמידים, זאת אומרת, לחנך אותם את דרכי חשיבה למדנית, א', כדי להכיר את דרכי החשיבה, וב', כדי להתרגל לביקורתיות, למצוא איפה הבאג, שזה גם אימון חשוב, אבל גם בלי זה, סתם להכיר את צורת הטיעון. לכן פלפולים בעיניי זה דבר עם המון ערך לימודי, זה לא לימוד, אבל יש לזה ערך, זה מכשירי מצווה. זאת אומרת, אתה, זה מחדד לך את כלי החשיבה והלימוד, אוקיי? זה הדוגמה ש... אני חושב שגם אז הבאתי את הדוגמה הזאת, זה כן, הקל וחומר שמוכיח שצריך לשים מזוזה על בגד של ארבע כנפות. אתם מכירים את זה? זה בעלי הכללים תמיד, זו דוגמה שמביאים כמה מבעלי הכללים. ומה משקוף שאין בו ארבע כנפות, לא חייב בארבע כנפות, חייב במזוזה, בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אני לא דין שיהיה חייב במזוזה. זה, לכאורה זה קל וחומר שמוצאים כמוהו הרבה, לא? אז הנה, אז למה, למה אתם צוחקים? זה קל וחומר שאתה יכול לראות אותו בכל דף בש"ס. מה, 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 מה מצחיק פה?
יש פרחות.
מה הפרחות? מה, הכל בסדר, לא? מה הבעיה? למה לא? קל וחומר נהדר. יש פה רק בעיה אחת שיכולתי לעשות קל וחומר הפוך.
שקורה הפוך.
אני אוכיח לכם שצריך לשים בגד של ארבע כנפות של ציצית על המשקוף.
מה ציצית
שלא שומעת? מה ציצית שאין בה מזוזה חייבת לשים בארבע כנפות? אז משקוף שחייב לנו, זה אין עוד דין שחייב בארבע כנפות.
זה סימטרי לגמרי.
ועכשיו מה קורה? אחרי שעשיתי את זה, זה מפיל את הקל וחומר ההוא. כי היחס של הכולה והחומר זה בגלל שפה אין ארבע כנפות ושם יש, אז זה יותר חמור. נכון? עכשיו, ברגע שעשיתי את זה, זה הפיל את הכולה ואת החומר. לכן, קל וחומר שבנוי על שני נתונים ולא על שלושה, הוא קל וחומר בעייתי. אבל זה לא כל כך פשוט, כי עדיין היה אפשר לעשות פה איזשהו בניין אב אולי. גם אם לא קל וחומר. השוואה. זה עדיין לא כל כך פשוט איפה זה נופל, הדבר הזה. זאת דוגמה נהדרת לפלפול. כי יש פה קל וחומר שהוא לכאורה תקף לגמרי, זה קל וחומר כמו שאנחנו מוצאים בש"ס, המסקנה כולנו צוחקים, כי ברור שהיא לא נכונה. אבל האמת שכשחושבים על זה, זה ממש לא פשוט לשים את האצבע למה זה לא נכון. זה דוגמה לפלפול. עכשיו, הדבר הזה הוא אמצעי לימודי בעל ערך. זאת אומרת, אתה מלמד את האנשים, א' איך עובד קל וחומר. וב' לשים לב שלא תמיד שאומר לך קל וחומר, אוטומטית זה נכון, תנסה לחשוב מה הבעיה פה בקל וחומר, תשים את האצבע, מה בכל זאת בעייתי פה. אז זה חידה, זה אתגר ללומדים. אז לזה לדעתי יש ערך לפלפול. לדרוש אין ערך, לפלפול יש ערך.
לא, פה אתה לומד איך ללמוד.
נכון.
זה מה שאתה לומד.
נכון, אני אומר, זה אמצעי, זה מכשירי מצווה.
אתה לומד איך ללמוד.
לכן אמרתי, זה מכשירי מצווה. כמו שנגיד שהרמב״ם כותב על מילות היגיון, שהרמח"ל כותב על דרך תבונות. יש לו זה כזה ספר, יש לו גם ספר על לוגיקה, אני לא זוכר ספרון. שהם אומרים שזה מכשירי מצווה, כי עם הלוגיקה אתה משתמש גם כדי לנתח סוגיות. בסדר, זה לא תורה, אבל זה מכשירי מצווה ללימוד תורה. אבל לימוד אמיתי זה לא זה ולא זה. לימוד של התוכן, עזבו אותי מהמתודולוגיה או מהמיומנות. אלא הוא לימוד שגם העסק מחזיק מים וגם התוצאה מחזיקה מים. שאני באמת מקבל את התוצאה, היא חדשה, אני לא יכול לבדוק אותה אם היא נכונה או לא, כי אני, נגיד, במדרש יוצר. אז אני יוצר תוצאה חדשה, אבל אני אקבל אותה בגלל שהעסק הוא תקף, ולא אצחק ואזרוק אותה לפח אחרי שעשיתי עסק תקף. בסדר? במובן הזה אני מתייחס ברצינות לעסק, מבחינתי זה כלי לשאוב משהו מתוך הטקסט שאותו אני לומד. זה נקרא ללמוד. אבל דרוש או פלפול, בעיניי זה לא לימוד. פלפול זה אולי מכשירי מצווה, כמו שאמרתי קודם, ודרוש זה סתם. דרוש זה שום דבר. סתם מילוי זמן. עכשיו, מה שקורה פה בטקסטים מן הסוג הזה, זה בעצם איזשהו סוג של דרוש. זה דרוש. כי בסופו של דבר, אני אומר, זה לא לגמרי, כי לפעמים האסוציאציה היא מעניינת. זאת אומרת, האסוציאציה לא דבילית. היא לא מחויבת מתוך הטקסט, זה לא יוצא מתוך הטקסט. אבל זאת אסוציאציה מעניינת, הקישור של רב לוי יצחק עושה שם על הדלקה, עושה מצווה והנחה, עושה מצווה, זה קישור חביב, מעניין, לא בטוח שכל אחד היה מצליח לעשות את זה. לא שייך לגמרא בכלל. הגמרא לא התכוונה לזה, וזה לא יוצא מהגמרא, שום קשר, לא למדת את הגמרא. אבל אני לא יכול להגיד שההסק הוא דבילי. זאת אומרת, הסק שיש לו, יש בו איזשהו רמה אינטלקטואלית כלשהי, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, אוקיי? אבל ברור שאת הטקסט לא למדת, זה לא, אוקיי? והתוצאה היא תוצאה נכונה של עבודת השם, יש עניין של התנהבות, יש עניין של לעשות את זה בצורה מדויקת, שני הצדדים נכונים, צריך להבין מה גובר על מה, זה דיון שבהחלט שווה לערוך אותו, אוקיי? אבל לא קשור לסוגיית הדלקה או הנחה עושה מצווה. אתה מתעלל בסוגיה, אתה לא לומד אותה. אז לכן בעצם הדברים האלה הם דוגמה למגבלות או לתוצאה של ההגדרה שהצעתי קודם. זאת אומרת, ההגדרה שהצעתי קודם באה להוציא מסוג עיסוק כזה. כשאנחנו קוראים שיר, להבדיל מערך אנציקלופדי, כן? כל העסק התחיל שם עם התורים על השירה. כי שם ניסיתי להבחין בין פרוזה, לא פרוזה ממש לספרות יפה, אלא פרוזה יבשושית לחלוטין, כן? אנציקלופדיה, ערך אנציקלופדי. משהו שכמו שאמרת, המאמרים שלי או קטעים של רבי עקיבא איגר, לא משנה, מישהו שכותב פשוט את מה שהוא אומר, לא צריך לעשות פה למדנות ספרותית בשביל להסיק מסקנות, הוא כותב את מה שהוא מתכוון, לא פירוש המילים, אם תפרש את המילים אתה תבין מה הוא אומר. זה נקרא פרוזה. ושירה נמצאת בקוטב השני, מה שניסיתי להציג שם, שירה נמצאת בקוטב השני במובן הזה שהמשמעות של השיר היא בכלל לא שייכת למשמעות המילולית של המילים. זה לא המשמעות של השיר. שאתה שומע את השיר, כן, היו היה פנס בודד בקצה שכונה. כן? אז זה ברור שמחבר השיר לא התכוון להגיד לך שהייתה פעם שכונה שהיה שם פנס בודד. מה זה קשור? מה זה מעניין אותי? ברור שהוא ניסה דרך התיאור הזה להעביר לי סוג של אווירה, סוג של, לא יודע מה, מצב חברתי כלשהו, כן? זה ילדים שמשחקים, ואמא קוראת להם, כן, זה שיר נהדר. קוראת להם, אז זה יפה, זה מעביר לך איזשהו מצב אנושי מאוד יפה. שום קשר לפנסים ולשכונות. זאת אומרת, זה לא, המשמעות של השיר לא נמצא אגב, וזה גם כן עוד לא שיר לגמרי. כי כן, יש איזשהו קשר למשמעות המילים. זה נכון שהתוכן של השיר זה לא המשמעות המילולית של המילים, אבל זה כן עובר דרך המשמעות המילולית. אתה כן צריך לחשוב על פנס ועל בודד ושכונה ילדים שמשחקים וזה, כמובן שהמסר הוא לא שהיו ילדים ואמא שלהם קרא להם והם אומרים רק עוד רגע אמא. אלא דרך זה אתה בא להעביר סוג של אווירה, כן, או משהו כזה. עולם של פעם כזה. יש שירים שהם הרבה יותר מופשטים, שהם יותר שיריים בהגדרה הזאת. זאת אומרת, זה שירים שבאמת מתוך המשמעות של המילים לא ממש תצליח לחלץ את המשמעות של השיר. כן? עוד פחות מאשר בפנס בודד. זה שירים אבסטרקטיים כאלה שאתה לא ברור בדיוק מה קורה שם. כי אני חושב שבפנס הבודד די הרבה אנשים יסכימו פחות או יותר מה השיר אומר. למרות שזה לא המשמעות של המילים, אבל כולם מבינים שזה בא להראות איזשהי שיר נוסטלגי לאווירה שהייתה פעם, לילדים ששיחקו כדורגל בגינה ולא עם המחשב והדברים האלה, ועם הכרה להם, ומה את מציקה, אנחנו רוצים עוד להמשיך לשחק, יש פה, זה כמעט סיפור. כי אמרתי, מה שכתב לי שם זה שספרות היא לא פרוזה, היא באמצע, בין ספרות, בין פרוזה לשירה. אז זה נגיד, השיר הזה הוא קצת ספרות, במובן הזה, אבל הוא עדיין לא פרוזה. עכשיו, זה, הטקסטים האלה מהסוג הזה, הם במובן, בהרבה מובנים הם שיר. הם לא טקסט פרוזה. ושיר לא מעביר לי מידע, באותו מובן שפרוזה מעבירה מידע. פרוזה אומרת משפט, זה מה שהיא רוצה שאתה תבין. תבין מה המשפט אומר, וזהו, זה מה שרצו להעביר לך. בשיר זה ממש לא זה, אתה יכול להבין את כל המשפט, אין לך מושג, יכול להיות שאין לך מושג אפילו מה השיר אומר. זה בכלל לא עובר דרך המשמעות של המילים ושל המשפטים. לא באופן ישיר, עוד פעם. זה יוצר אצלך משהו, אבל זה לא שהמסר של השיר זה המשמעות של המילים, המשמעות המילולית של המשפטים. זה פשוט קריאה לא נכונה של השיר. ואז בעצם השאלה, כשאני קורא שיר, וברור, שירים יכולים לעורר אצלי כל מיני תובנות, לפעמים מאוד עמוקות וחשובות ומקוריות, הכל טוב. עדיין אני טוען אבל שלא למדתי פה. לא למדתי במה שהגדרתי קודם, כי זה לא היה בשיר. השיר הוא כתם רורשח. עכשיו, זה, עוד פעם, אני מנסה להגדיר פה משהו שקשה להגדיר אותו, כי עובדה שיש שירים טובים ושירים פחות טובים. אבל לחשוב, שיש שירים טובים ושירים פחות טובים. מה, למה? אם זה כתמר או שח, אז הכל בי, זה לא קשור לשיר. זאת אומרת, משהו מעורר אצלי, הוא מעורר. אז יש קוראים טובים וקוראים פחות טובים. למה יש שירים טובים ופחות טובים? נגיד, בעולם הפוסט-מודרני, כן, האנשים שדוגלים בדקונסטרוקציה, זה אנשים שמאמינים שהפרשנות של טקסט נמצאת רק אצל הקורא. עכשיו, בשיר זה במידה רבה נכון.
הרבה מפרש.
לא מלאה, אבל נכון.
ככה הרבה אנשים מפרשים את מה שהם
חושבים. לא הבנתי. אתה אומר שגם את הטקסטים שלהם אני צריך לפרש באופן הזה. אוקיי. בכל אופן, אז ככה הם טוענים, ואני אומר שאם זה באמת כך, אז זה לא לימוד. כי לימוד זה לשאוב תובנות שיש מתוך הטקסט, ולא לתת לו לעורר בי תובנות, שהן פונקציה של מה שיש בתוכי. אז לא למדתי מהשיר, השיר רק עזר לי שהתעוררו בתוכי דברים שכבר נמצאים אצלי. לכן, כשאני מדבר על לימוד, זה בהגדרה פרוזה. לימוד של שירה זה לא לימוד. בהגדרה שהצעתי קודם.
אבל למה? לא כל כך הבנתי. אם הטקסט בשיר לא אומר משהו באופן ישיר, אבל הוא רומז, לא שאני סתם ממציא דברים
משלי,
הוא רומז
למשהו מסוים. לא, לכן אמרתי שבמקרה של למשל היו היה פנס בודד, זה לא לגמרי שיר בהגדרה שלי. נגיד, השיר הטהור על הציר הזה, זה לא זה. השיר הטהור זה באמת איזשהו אוסף של מילים שהוא כתב רורשך. זאת אומרת שמוציא בך, אני חייב להגדיר את זה באיזשהו אופן טהור, ואחרי זה כמובן כל התופעות המעשיות נמצאות איפשהו באמצע. אז השירים שאנחנו מכירים כמובן הם לא לגמרי כאלה. כי כן יש איזשהו קשר בין מה שהשיר אומר לבין ה... יש כאלה שאומרים שזה מילה גסה, מה שהשיר אומר. אסור בכלל לדבר על דבר כזה, אבל נגיד מה שה... כן, נגיד שיש דבר כזה. יש לזה איזשהו קשר למשמעות של המילים. זה לא קשר כמו פה, זה מה שהמילים אומרות, זה מה שהוא התכוון להגיד. לא, אבל יש איזשהו קשר. ולכן בשיר באמת אפשר לדבר על שיר יותר טוב ושיר פחות טוב. שיר במובנו הטהור אין יותר טוב ופחות טוב. שיר במובנו הטהור, גם עמוד טלפון הוא שיר. זאת אומרת, אם הוא מעורר בי כל מיני תובנות ומחשבות, אז הוא שיר, כי הוא עורר בי דברים. מה, הוא נמדד לפי השאלה מה הוא מעורר בי, לא מה יש בו. כי במקום אחר מה שמתעורר אצלי לא נשאב ממנו. עכשיו, יכול להיות שהדבר שהוא הכי בנאלי שבעולם, יעורר בי תובנות מאוד עמוקות, ודווקא דברים, לא יודע, מתוחכמים וכו', יעוררו בי תובנות פחות טובות. אז מי זה שיר יותר טוב, מי זה שיר פחות טוב? בפרוזה זה משהו אחר, כי בפרוזה יש כן איזשהו קשר בין ה... לא פרוזה, בפרוזה יש קשר מלא, בספרות. יש איזשהו קשר בין המילים, המשמעות הפרוזאית של המילים, לבין המסר של השיר. הקשר הוא לא אחד, כמו שיש בפרוזה תאורה, בערך אנציקלופדיה, אבל יש איזשהו קשר, ולכן יש שיר יותר טוב ופחות טוב. עד כמה שאפשר לדבר על שיר יותר טוב ופחות טוב, זה רק, אני חושב, בגלל מימד הפרוזה שבו, ולא בגלל מימד השיר. וזה בעצם, אני חוזר אלינו, הטענה היא שאם אני מגדיר לימוד באופן כזה, הרבה מאוד מהדברים שאנשים עושים היום לא יכולים להיכלל בגדר לימוד תורה. כי בעצם הם לומדים כתמי רורשך. אתה אומר כל מיני וורטים, יש לך אסוציאציות כאלה ואחרות, יכולתי לעשות אסוציאציות הפוכות. אנשים מקבלים את זה, למה? כי זה נשמע להם הגיוני. בסדר, זה דרוש. שהתוצר הוא הגיוני, לכן אתה מקבל אותו בלי קשר לשאלה האם הוא קשור לטקסט, האם הוא נמצא בטקסט. אז לא למדת את זה מהטקסט. אתה מקבל את מה שכבר יש אצלך. זה גם לא לקוח מהטקסט וזה גם לא תובנה חדשה. אולי חדשה במובן שהיא עלתה לך למודעות, וקודם היא הייתה חבויה. אבל זה גם לא לגמרי חדש וזה גם לא שרוב מהטקסט.
מטרה של מי שכתב את זה, כאילו של מי שכתב את הפירוש על זה, דבר רבי מברדיצ'וב, זה כדי לתת לזה סמכות?
אני לא יודע, שאלה טובה. אני חושב שזה פשוט בגלל שאנשים יותר יקבלו את זה, אם זה נסמך על איזשהו טקסט. זה לא עניין של לתת לזה סמכות במובן שחייבים לציית, כי אין פה שאלה של לציית, זה לא הלכה. אבל כן, כדי להפוך את זה למשהו יותר משמעותי, ליותר תורה, ליותר דבר השם. כשאתה אומר וורטים שלך, אני יכול לתת שיעור בפילוסופיה, זה תורה? לא יודע, אנשים לא התייחסו לזה כתורה בדרך כלל. אפשר להתווכח, אבל אנשים לא התייחסו לזה כתורה. האם אני אגיד את אותם רעיונות עצמם, אבל מתוך מורה נבוכים? אז יהיה תורה לגמרי, כולם יברכו את זה ברכת התורה בדבקות. למה? אותם דברים, בסך הכל רק הרמב״ם כתב את זה, ולא אני, אז מה? כן, אבל הרמב״ם כבר כתוב בכתב רש"י, וזה כבר תורה. אז אני חושב שזאת הסיבה שרבי יצחק מברדיצ'וב תלה את זה בגמר. מה?
הספרים הבאים זה עיצוב תורה, זה
כתב רש"י. כן. כיוון שאני יוצא נגד התופעה הזאת, אז זה לא פייר לכתוב אותם בכתב רש"י. זה בין היתר מה שאני עושה בספרים. בכל אופן, אז הנקודה היא שכשאנחנו לומדים, נגיד, אגדה, או תנ"ך, או, טוב, תנ"ך זה יותר עדין, לתנ"ך עוד נגיע. כשאנחנו הולכים להגדה, הרבה פעמים, לא תמיד, והלימוד המודרני של הגדה משתפר בעניין הזה, לימוד אקדמי, זאת אומרת, יש יותר מחויבות לטקסט, אתה יכול קצת לשמוע קושיות, רגע, זה לא יכול להיות שזה פירוש ההגדה, כי אחרת היא לא הייתה פותחת ככה או לא הייתה ממשיכה ככה, זאת אומרת, יש כן איזשהו רצון להתאים את זה לטקסט. עד העשרות שנים האחרונות זה לא היה. את לימוד הגדה היה ביטול תורה גמור. לדעתי רק בעשרות שנים האחרונות זה מתחיל קצת אולי להיות במובן מסוים, ועוד מעט אני אגיד למה לדעתי עדיין לא. אבל במובן מסוים כן, כי זה שואב כן משהו מתוך הטקסט, במובן כלשהו. יש איזושהי מחויבות לזה שמה שאתה אומר יתאים למה שכתוב בטקסט, זה האינדיקציה. כי אחרת אם אתה אומר רעיונות חופשיים, אז זה לא צריך להתאים לכלום. עכשיו, עד כאן זה נושא הלימוד. עכשיו, מה זה תורה? אחרי זה נראה שיש קשר בין שני הדברים. תורה, אני אציע הגדרה כזאת. תורה זה בעצם טקסט שמה שהוא אומר מחייב אותי. זה תורה. זה ההגדרה שאני מציע. בסדר? עכשיו כמובן, חוקי המדינה זה לא יהיה תורה. זה יהיה תורה בהגדרה המושגית שלו. תורה, לא תורת השם במובן של הקדושה, אבל זה יהיה תורה במובן הזה. כאשר זה מחייב אותי במובן הדתי, כדבר השם, אז זה תורה במובן שאנחנו מדברים עליו כאן, כן? שלימודה זה מצווה וכדומה. זה משלים את ההגדרה הקודמת, ולמה? כי תראו, למשל, למה, עכשיו אמרתי קודם שלימוד אגדה, נגיד המודרני, הוא יותר לימוד ממה שהיה פעם, פעם זה סתם היה דרושים. היום זה קצת יותר לימוד, יש בכל זאת איזשהו ניסיון באמת לפענח מה האגדה אומרת וכל. עדיין לא ממש משכנע אותי, אבל הרבה יותר טוב ממה שהיה, זה ברור. אבל לא ראיתי מעודי, כי אני חושב, לא, עוד פעם, לא, אני לא מספיק לומד על זה, כי לא מדבר עליי כל הדברים האלה, בין היתר בגלל מה שאני אומר עכשיו. אבל ממה שראיתי, ושאלתי אנשים שיביאו לי דוגמאות, ולא הביאו לי, לא ראיתי דוגמה שאתה לוקח אגדה, ואתה מוציא ממנה לקח שאתה לא מסכים לו, ואז אתה מאמץ אותו, כי זה כתוב בגמרא. לא ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, אם בסופו של דבר, מה שאתה מוציא מתוך ההגדה זה תמיד יהיה משהו שאתה מסכים לו, אז חזרנו עוד פעם להגדרת הלימוד ולהגדרת תורה. תורה זה משהו שאם הוא אומר משהו, הוא מחייב אותי. אוקיי? אם אני הייתי חושב שמיגו צריך להוציא ממוחזק, למדתי את הגמרא, אבל מה אומר? מיגו להוציא, לא אומרים. זהו. אין מה לעשות. אני הייתי חושב שכן, זאת ראיה, למה לא? מוחזק, אגב, אני באמת חושב ככה. מוחזק זה מצב של ברירת מחדל, עם שני הצדדים שקולים, תשאיר אצל המוחזק. אבל אם מישהו הביא ראייה, אז למה להשאיר אצל המוחזק? דיברנו על זה כשדיברנו על מיגו.
לא הולכים למון אחר הרוב.
אותה שאלה, גם כן, למה לא? למה לא? אתה לא רוצים... לא, זה מה שאני אומר. אז ההיגיון שלי לא היה מקבל את זה. אבל כתוב בגמרא שמיגו לא הוציא לו אמרינן, אז אני מקבל. זה נקרא אצלי לימוד. זה נקרא אצלי תורה, סליחה. וכשאני לומד את זה ויוצא תוצאה שאני לא מסכים לה, אני מקבל אותה. בהגדה זה בחיים לא יוצא. אין דוגמה כזאת, לא, לדעתי לא תמצאו. למה? אחת משתיים. זאת אומרת, איך זה קורה? אחת משתיים. בדרך כלל, הלקח עצמו כבר יהיה לקח שאני מסכים לו. לא יצא לקח שאני לא מסכים לו. זה מה שבדרך כלל קורה. בסוף יוצא מהאגדה שצריך להיות יראי שמיים, וזו תופעה פסיכולוגית כזו או אחרת. לא משנה, זה מה שאני מסכים לו גם ככה. ובמקרה הכי גרוע שיוצא משהו, כן, שאלתי את העורכת של הספרים, חיותה, הייתה, היה לי בריבות על הדבר הזה, כי בספר השני הקדשתי חלק לנושא שאני מדבר היום. שיחה חמישית של הספר השני עוסקת בזה. ועל זה היה לי מריבות נוראיות, היא עשתה דוקטורט באגדה, בתלמוד של האגדה. אני לא הסכימה, ואנחנו רבנו על זה, זה היה קריאת ים סוף, העריכה של החלק הזה. וביקשתי ממנו דוגמה אחת שתביא לי, עד היום לא קיבלתי. דוגמה לאגדה שיובילה ממנה איזושהי מסקנה שסתרה את הערכים שלה או את מה שהיא חשבה קודם והיא קיבלה. בגלל שזה כתוב באגדה. כן? לא הייתה לו דוגמה. זאת אומרת, יש או שהלקח בעצמו הוא לקח שאני מסכים לו, אני משתמש בעצם באגדה, כמו שרב לוי יצחק מברדיצ'ב, כן? כדי לדחוף את נגיד, הפמיניסטיות תמיד מוצאות את הפמיניזם באגדה, הליברליות, ליברלים, ליברליות, מוצאים באגדה את הליברליזם, כל אחד מוצא באגדה את מה שהוא צריך. ולכן זה אומר שהוא לא מצא את זה באגדה, הוא מצא את זה אצלו. זה קטן רורשך מבחינתם. ואם יש מישהו ישר שימצא שוביניזם באגדה, ויש לא מעט כאלה, אבל הוא ליברל, שוויוני, פמיניסט, מה הוא עושה? לא, בסדר, אבל זה לא מחייב. אז זה היה גישתם, אבל אני לא, בערכים של היום זה לא מתאים. או הוא יביא אגדה אחרת שבה רואים ליברליזם או פמיניזם. ולכן הוא לא יקבל את זה. בשביל מה אתה לומד את זה?
אפשר להגיד שזה כמו בדרשה, שאתה מצרף את הסברה לדרשה, וביחד זה יוצר הלכה. אבל אם היה לך רק אחד ולא שניהם, אז זה לא יכול ליצור את ההלכה. אז אותו דבר עם האגדה. אם יש לך את הסברה, וגם חז"ל חשבו ככה, אז ביחד
זה יכול ליצור. אבל זה לא קורה, זה לא קורה. לא קורה. בדרך כלל האגדה תגיד את מה שאני חושב. היא לא תגיד משהו אחר. ואם היא תגיד משהו אחר, אני לא אקבל. אז בשביל מה אתה צריך את האגדה?
כן, אבל האגדה היא נותנת סמך למה שאתה חושב, שזה כאילו גם אחרים חשבו את זה, ואז כנראה זה נכון. כי אם זה רק אני חושב, אבל אף אחד
לא מסכים. אני אפילו דוגמה כזאת לא מצליח לחשוב עליה. לא פגשתי. שאני בעצם, כשלעצמי, אני לא בטוח שהייתי מקבל את זה. אחרי שראיתי שהאגדה אומרת את זה, עכשיו אני רגוע. למה? א', כי אין לי אמון גדול באגדה. כי בכל זאת, הרי אפשר להוציא ממנו הרבה דברים. וזה עצמו אומר שזה סוג של כתם רושך, כמו שדיברתי כאן. ובית, הרי אם לא, אז אגדות אחרות יש. ואגדות אחרות אומרות משהו אחר, אומרות, אני מקום אחר בוחר מה שאני רוצה, בשביל מה אתה עושה את זה? אז את מי זה מעניין? בשביל מה אתה לומד? עכשיו, פה זה מערבב את שני האספקטים שדיברתי עליהם. א', זה לא תורה, כי מה שיוצא מזה לא מחייב אותך. אם בכלל יוצא מזה משהו, אתה תמיד תוציא את מה שמתאים לך, ואז לא תהיה בקונפליקט בכלל. וזה מחזיר אותי לשאלה, לטענה שזה לא לימוד, לא רק שזה לא תורה. כי אם אתה יכול להוציא מזה מה שאתה רוצה, אז זה כתם רורשך, נכון? ואז בעצם יוצא ששתי הגדרות האלה ביחד, של מה זה לימוד ומה זאת תורה, מוציאות מחוץ לגדר הרבה מאוד מהלימוד שאנחנו עושים היום. זאת אומרת, כך אני חושב, ואני באמת חושב כך, שזה לא לימוד תורה, במובן המלא. אני אסייג את זה אולי בהמשך קצת, אבל כן.
אם אני לומד, נגיד, איזשהו אחד מספרי הראשונים בהלכה, זה משהו ברור לחלוטין, כן? ברור, פשוט, כולם מבינים אותו דבר. אבל זה לא ממש מחייב אותי, כי אני לא צריך לפסוק דווקא...
מחייב זה לא אחד או אפס. מחייב זה לא אחד או אפס, אבל מחייב יכול להיות שיש לזה משקל מבחינתי. זאת אומרת, הרי אין הלכה כרמב״ם בכל מקום, אבל כשאני מברר את הרמב״ם, יש לזה משמעות מעשית מבחינתי. כי אם זאת שיטת הרמב״ם, אוקיי, אז זה כבר אומר. לא אומר שאוטומטית אני אקבל כל מה שכתוב ברמב״ם. אבל יש לזה משקל, זה לא שאלה של אחד או אפס.
אבל בוא נגיד, אולי לא ברמב״ם, אבל באיזשהו ספר ראשונים צדדי יותר, כנראה שהמשקל יהיה צדדי.
המשקל יהיה פחות. המשקל יהיה פחות, אבל עדיין יהיה משקל.
אז דבר כזה יכול להיות גם באגדה.
ספר שאין לו שום משקל מבחינתך, אז גם בהלכה אני לא אתייחס אליו
כאילו. לא, זאת אומרת, יש לו איזשהו משקל. יכול להיות שאם במקרה יהיה איזה משהו של להתלבט, וזה בדיוק יהיה
הכרעה. לדעתי אין לה. לא, זה משנה, אין לה, אין לה. אתה לא תראה בשום מקום הזה. אין את זה. לא מצאתי, אני אומר לך, חיפשתי, שאלתי אנשים, ביקשתי דוגמאות, גם באתר. תראה שם יש המון תגובות. לדעתי לא הייתה שום דוגמה משכנעת.
אתה אומר אותו דבר גם על פסוקי התורה.
אני אגיע.
אבל חז"ל עצמם למדו אותם בצירוף שאתה אומר, שהיה להם סברה פלוס הישענות על הדרשה.
אני אדבר עוד על פסוקי התורה, אני אדבר עוד על ההלכה, עוד לא הגעתי לכל זה, אני בינתיים רק מציב את המושגים. זה ההמשך.
אני חושב שאני יכול, אני כאילו סתם, טוב, זו דוגמה מהנביאים, אבל הרב אמר את זה גם על הנביאים, אז זאת דוגמה, דברים שאני, כאילו, כמו שחשבתי על הרב הזה, הרב אמר אותו בצורות שונות גם פעמים בעבר, אז חשבתי על זה, אני כן יכול, נראה לי שכן יכול לחשוב על דוגמאות של דברים שבוא נגיד פתחו אופציות. נגיד יש נבואה שבימות המשיח או אחרי מות המשיח, לא משנה, כל מיני פירושים לאיזה זמן בדיוק זה מכוון, אז יהיה מצב של וגר זה בן כבש, שהבעלי חיים הטורפים לא יטרפו. אז אני יודע שיש פירוש אחר של... שאומר שהכוונה היא למשל שהרשעים לא יביאו בצדיקים או משהו מעין זה. אבל, ואם זה נראה לי לגמרי מופרך, אז הייתי אומר שבוודאי לזה הכוונה. אבל מאחר שזה לא נראה לי לגמרי מופרך, אז אני כן רואה את זה כאופציה. מה שלא הייתי מעלה על דעתי ברצינות אם לא היה את הנבואה הזאת. לא הייתי חושב ש... כאילו, זה סתם
היה מספקולציה חסרת. עוד פעם, אני יכול להסכים שייתכן מצב שבו זה כמו שאורן אמר, שזה מצטרף. זאת אומרת, קצת סברה שלי, פלוס קצת מהנביא או מהאגדה או משהו כזה, שזה איכשהו מצטרף. אני חושב שזה כל כך נדיר, שזה, גם הדוגמה הזאת היא היפותטית.
זאת אומרת,
כי מה, הרי בכל מקום יש שתי פירושים. עכשיו, מה אתה מציע? אני לא התלבטתי לפני כן, ואני גם לא מתלבט עכשיו, או שהפירוש הוא כזה, או שהפירוש הוא כזה. מה אני לומד משם?
לא הייתה את הנבואה הזאת, לא הייתי מעלה על דעתי כזה
רעיון. גם עכשיו אני לא, אין לי מושג, אז מה בעצם באמת למדתי שם?
לפני הנבואה הזאת הייתי אומר שזה סתם דבר, סתם מן
המצאה שאין. עכשיו אני אומר, זה לא המצאה, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אוקיי, אז 50, אז למדת שזה 50-50, בסדר, אתה מבין שזה לא...
לא, מה זה נראה לי
שמיים בארץ. אני לא חושב, אבל אני אומר יותר מזה, יש עוד נקודה. אתה מדבר על עובדות. אני מדבר על ערכים, בעיקר. עובדות זה משהו אחר, אם כתוב בתנ״ך, לא יודע מה, שלעתיד לבוא יקרה משהו. נכון שאפשר לפרש אותו אחרת, אבל אני מבין, למדתי, אתה יודע מה, על ה-50 שלך, 50%. אז למדתי שיש עובדה מסוימת שאולי תהיה נכונה, ב-50% היא נכונה. זה יותר מאשר האפס שחשבתי קודם. אז למדתי, אפשר לקרוא לזה קצת, הדלתא הזאת היא לימוד, אוקיי? אבל זה עובדות. בערכים זה עוד פחות קורה.
אבל
בערכים, כשאני, יש ערך מסוים שאני לא מאמין בו, או שאני חושב שהוא לא נכון, שום פסוק לא ישכנע אותי בו. שום פסוק ושום אגדה. ולכן מבחינתי זה בעצם הדבר החשוב, כי ללמוד עובדות, עוד פעם, זה גם על זה היה לנו קצת ויכוח, ועל זה אפשר לדון. אני חושב שבאופן כללי ללמוד עובדות זה לא ללמוד תורה. נכון שאת העובדות האלה אני לא יכול לדעת מה יהיה לעתיד לבוא, אז אני אחכה ואז אני אדע. מה ההבדל בין לדעת עובדות על העבר ולדעת עובדות על העתיד? זה עובדות.
לא, גם על העבר, אם אני לומד ש...
לא, גם בעיניי זה לא...
יעקב אבינו עבד 7 שנים.
זה עובד 7 שנים, אם תמצא איזה פפירוס שמתאר שיעקב עבד 7 שנים, זה יהיה לימוד תורה. באופן עקרוני אתה יכול למצוא את זה גם בפפירוסים. אני לא חושב, עוד פעם, לא קשה לי לנמק את זה.
ברגע שנכתב בתורה, זה לימוד תורה, לא?
למה?
כי זה ללימוד של הטקסט של התורה.
לא, רגע. לתורה שבכתב אני אגיע. זה הערה של אורן קודם, אני עוד אגיע. תורה שבכתב יש לה מעמד אחר. לא בכדי לא הגעתי לשם. אגב, גם נביאים בגלל זה אני לא דיברתי בינתיים. בינתיים דיברתי על האגדה.
אוקיי, אז לגבי האגדה, אם אנחנו לומדים מזה עובדות, אוקיי, זה אני יכול להאמין. כלומר, אם אנחנו לומדים מהאגדה, מסתם עובדות על חיי
רבה... על המקרא ועל הזה אני עוד אדבר לחוט. זאת סיטואציה בפני עצמה, סיפור מסובך קצת. אז בקיצור, אני רואה שאנחנו מסיימים, אז רק אני רוצה לסכם בעצם, מתוך ההגדרה הזאת של המושג לימוד ושל המושג תורה, יוצאים כמה דברים. למשל, לימוד, אפילו של סוגיות הלכתיות אגב, בבית מדרש פלורליסטי, מה שנקרא היום, כן? יש היום בתי מדרש כאלה פלורליסטים שכולם יושבים, מעלים רעיונות, וחילונים, דתיים, לא משנה מי, כל מיני רעיונות נחמדים, עולים כל מיני יצירתיות, הכל טוב. אף פעם כמובן לא עולה שם רעיון שהוא לא... מקובל על היושבים, זה ברור. אם הוא עולה במקרה, אז בסדר, אז התורה היא שוביניסטית, אבל זה לא מעניין אותם. זה גם אנשים שלא מחויבים, זה מדבר על חילונים. אז הם לא לומדים תורה. הם לא לומדים תורה בגלל שהם לא לומדים משהו שמבחינתם יש לו סמכות מחייבת. הם אוחזים בספר שאני קורא לו תורה. אבל הלימוד שלהם, אני לא יכול לקרוא לו לימוד תורה. כי מי שרואה בתורה מקור השראה ולא מקור סמכות, אז הוא קורא שירה.
מי שהולך ללמוד למשל איזה סוגיות, הפחי, הוא פעם למד בישיבה, היום הוא לא... זה לא אומר...
מעשן בשבת עם ספר טוב של הפחי.
כן, כן. הוא נהנה מהצד האינטלקטואלי של העניין.
לא, לא טוב. לא. לדעתי לא.
אני אומר, אם זה לא, לא טוב. באמת הוא לא עושה בדיוק את הפעולה כמו כל אחד.
לא, לא. הוא גם לא עושה אותה פעולה דרך כלל. בגלל שלעשות את הסיום של הפעולה כשאני לומד רב חיים, זה לארוז את הסברה אצלי ולקבל אותה. והוא לא מסיים שם, הוא רק לומד את רב חיים. לא, זה לא אומר כלום. זאת אומרת, אין לזה שום השלכה מבחינתו. הוא לא יתנהג על פי זה, הוא לא יאמץ את זה, זה לא מעניין אותו. הוא לומד את העניין
אינטלקטואלי. מה לומד רב חיים מלכות קורבנות?
לא משנה, מלכות קורבנות גם. זה הלכה שמחייבת מבחינתי, זה שהיא לא מתיישמת היום.
לא רלוונטית
היום. זאת הלכה מחייבת מבחינתי. אני מאמין היום שצריך לזרוק את הדם בצורה כזאת וכזאת. זאת עובדה הלכתית, נקרא לזה ככה. זאת מסקנה שהוצאתי מתוך הלימוד שלי. לא משנה אם אני מיישם את זה בפועל. מה שהרמב״ם כותב על מחיית עמלק, הרמב״ם שואל בקופה עם ו' נדמה לי, במצווה על מחיית עמלק או מחיית שבעה עממים, בני שעה עמלק הוא כותב, הוא שואל למה, יש כאלה שישאלו למה מניתי את המצווה הזאת. הרי זאת מצווה שלא נוהגת לדורות. ומצוות שלא נוהגות לדורות, זה השורש השלישי, לא מונים. אז אומר הרמב״ם, מי ששואל את זה לא מבין מה זה נקרא מצווה שלא נוהגת לדורות. מצוות מחיית עמלק נוהגת לדורות. אלא מה? נגמר, המלך נגמר, אז כבר אי אפשר ליישם אותה, אבל היא מחייבת גם היום.
לדעת הרמב״ם לא נגמר.
מה?
לדעת הרמב״ם אומר שלעתיד, לכשיבוא למצב שהמלך...
כן, אבל לא צריך שזה יקרה בפועל. מספיק שהיפותטית, גם הבן שלו יש לו תשובה ארוכה על זה. לא משנה, אבל אני אומר, מספיק שעקרונית זה מחייב אותי, זה שסיימתי את העבודה, נגיד לצורך הדיון, ועכשיו כבר זה לא בר יישום כרגע, לא משנה, זה מחייב אותי. אז ללמוד את זה, זה ללמוד תורה. כי אני מבין שזאת ההלכה, וההלכה הזאת מחייבת אותי. זה לא, לא רק הדיון, זה בדיוק הנקודה, לכן אני מגדיר תורה כמשהו שהוא סמכותי לגביי. כלימוד של משהו שמבחינתי הוא סמכותי, שאם למדתי, וזאת המסקנה שלי, אז זה מחייב מבחינתי. ומי שלא מתייחס לדבר הזה ככה, אז אולי הוא לומד, ספק אם הוא לומד, כי הרי בסופו של דבר המסקנה הוא עושה איתה מה שהוא רוצה, אבל הוא ודאי לא לומד תורה. כי הטקסט מבחינתו הוא לא סמכותי, זאת אומרת, מה שהוא אומר לא, לא מחייב אותו. אז בסדר, הוא יכול ללמוד תרבות אינדיאנית ויכול ללמוד תרבות יהודית, זה לא, אין שום הבדל ביניהם מבחינתו. אז לכן אני אומר, יש לזה כל מיני השלכות גם על צורות הלימוד וסוגי הלומדים, אבל גם על ענפי הלימוד השונים, חסידות, הרב קוק וכל דברים כאלה, שבעיניי ספק רב אם הם יכולים לחשב כלימוד תורה בכלל, כל הדברים האלה. עכשיו אני אסייג את זה טיפה בהמשך, אבל...